ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מנחות דף צדי ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 7 שורות מראש העמוד. בשוליים ממול כתבנו תחת הכותרת נושא שיעור אמה בינונית, אמות נוספות שהיו במקדש. בדרך כלל השיעור האמה הוא מתורגם או נמדד גם בטפחים. ראינו בשיעור הקודם דעות בתנאים מתי מודדים באמה שנקרא בינונית, שאנחנו נראה שזו אמה שמכילה 6 טפחים. יש מצבים אחרים שמודדים באמה קטנה מזה, 4 בת 5 טפחים. וכעת אנחנו נראה עוד שיעורי אמה ולמה היו כאלו. הגמרא, וכמה אמה בינונית? הזכרנו בדף צדי זין המושג הזה, ויש לנו חץ פה, וכנראה זה הסיבה שהגמרא מתעוררת לשאול כמה טפחים יש באמה בינונית. אמר רבי יוחנן, 6 טפחים. אמר רבי יוסי בר אבין, אף ענן נמי תנינה. למדנו את זה גם במקור התנאי. רבי מאיר אומר, השולחן אורכו 12 טפחים ורוחבו 6 טפחים, וזה על רקע הפסוק שהתורה אומרת שמידת השולחן 200 אורכו ואמה רוחבו. אז אם התורה אומרת אמה רוחבו ורבי מאיר אומר שהרוחב הוא 6 טפחים, אז זה הוכחה שאמה בינונית היא בת 6 טפחים. שואלת הגמרא, מכלל דהוי אמה דנפישא מינה? אם אתה אומר שאמה בינונית זה 6 טפחים, אז כנראה יש אמה ארוכה יותר. אין, נכון, דתנן. שתי אמות היו בשושן הבירה. עכשיו, שושן הבירה, רש"י כותב, חדר אחד היה בנוי על שער המזרחי של עזרה. הוא מצויר כתבנית שושן הבירה. השושן היה דומה לארמון שהיה בממשלת פרס. ממשלת פרס זה הממשלה ששימשה, שמשלה בתקופת בניין בית שני בזמן עזרא ונחמיה. אז זה היה מקום בבית המקדש בעל שער המזרחי שהיה נקרא שושן הבירה. אז דיברנו על שתי אמות, שתי נקביד מקלות שאורכן אמה, אבל אנחנו נסביר יותר מה זה אמה שהיא ארוכה יותר מאמה בינונית. אחת על קרן מזרחית צפונית ואחת על קרן מזרחית דרומית. שם יחסנו אותם כלי מדידה. שעל קרן מזרחית צפונית יתרה על של משה, על האמה הבינונית של 6 טפחים, כמה ארוכה יותר? 0.5 אצבע. שעל קרן מזרחית דרומית הייתה יתרה עליה, אז זאת אומרת האמה השנייה הארוכה היא ארוכה מעל האמה הראשונה הארוכה, כמה? 0.5 אצבע. נמצאת יתרה של משה אצבע. ולמה אמרו אחת גדולה ואחת קטנה? כדי שיהיו האומנים נוטלים בקטנה ומחסירים בגדולה, כדי שלא יבוא לידי מעילה. הסבר למשפט הזה נמצא ברש"י, ורק נחזור על מה אנחנו צריכים לברר. למה לא מספיק אמה בינונית? מה התועלת שיהיה אמה ארוכה יותר? רק בהמשך הגמרא, לפני שנגיע לרשי, כתוב ותלתי למה לי. אחרי שניתן את ההסבר למה היה צורך לאיזו רמה ארוכה מזה של משה, למה לא מספיק רק אחד, למה ראינו פה שתיים כאלו, אז זה יהיה בהמשך. אבל בינתיים, למה היה צורך בכלל לאיזו מדידה, כלי מדידה או עמה ארוכה בכלל משל משה, משל השישה טפחים? רש"י, כדי שיהיו אומנים נותנים בקטנה, שהיה גזבר, הוא היה אחראי על הכספים ותשלומים של בית המקדש, מתנה עם האומנים כך וכך אמות בניין תבנו בבדק הבית, בכך וכך דמים. והגזברים האלו היו מסכמים עם הקבלנים שהיו אחרים על הבנייה ואומרים כמה יעלה לנו כך וכך עמות. והשאלה הזאת של כך וכך עמות, רש"י אומר בעמה של משה. אז היו אומרים זה, אם היו צריכים 20 עמה של בניית קיר, אז היו הגזברים יחד עם הקבלים מסכמים שכך וכך יעלה 20 עמות של אורך כזה, 20 עמות של משה. עכשיו כשבא נגיד שעת התשלום, היו בודקים כמה נבנה, אבל ומחזירים לו למידת עמה גדולה שיתרה על האצבע. כשהיה נגיד שעת התשלום, היו בודקים שיהיו 20 עמות פלוס אותם 20 נגיד תוספת אצבע. אם יש נגיד 4 אצבעות לטפח, אז זה יהיה תוספת של 5 טפחים, 50 כפול 4. סליחה, 20 כפול 4 אצבעות, וזה עוד 20 טפחים. אם אנחנו אומרים 20 כפול 4 אצבעות, 80 אצבעות, לחלק ב-4, כלומר 20 טפחים. אז בנוסף ל-20 עמות, בדוגמה שלנו, שסיכמו, הם היו צריכים לספק עוד 20 טפחים. רק תיקון ב-20 אצבעות לחלק ל-4 זה עוד 5 טפחים, אני טעיתי בחשבון, אבל העיקרון הוא שאומנם סיכמו על 20 עמות, אבל כשהיו צריכים לקבל תשלום, היו צריכים לוודא שבנו 20 עמות פלוס 20 אצבעות. מה הסיבה לזה? למה דאגו לכך שהקבלנים יספקו קצת יותר ממה שסיכמו, כדי שיוסיפו על תנאם משלהם, שלא יפחיתו? הפחד או החשש היה שאם ידייקו בדיוק מה שסיכמו, אז אולי יצא קצת פחות. ונמצאו, אם יצא קצת פחות ממה שסיכמו ויקבלו תשלום על כל הסכום המקורי, ונמצאו נהנים מן ההקדש יותר ממה שעשו, ובאים לידי מעילה. ולקבל תשלומים מהקדש, מהבית המקדש, מה שלא נעשתה, נמצא אתה נהנה מהקדש בחינם, וזה מביא לידי איסור מעילה. אז הסברנו למה היה צורך לעמה של משה. בעמה הזאת סיכמו עם הפועלים, עם הקבלנים, הפועלים, ובשעת התשלום היו מוודאים שהעבודה היא נמדדת בדרך העמה הגדולה יותר. עכשיו שואלים הגמרא, ותרתי למה לי, למה צריכים שניים יותר ארוכים משל משה? תשובה, חדה לקספה ודאבה, וחדה לבניין. יש פועלים, קבלנים שעובדים עם מתכות יקרות כמו כסף וזהב, ויש פועלים בעניין בנייה, לבנים, אבנים, טיט, מלט, כאילו חומרים שהם הרבה יותר זולים. לבוא בתביעה נגיד לעובדי כסף וזהב שהם יספקו קצת יותר, הקצת הזה צריך להיות מאוד קצת, כי אחרת אתה תפסיד אותם. אז לכן היה אמה יתרה בחצי אצבע. כשמדובר בחומרים הרבה יותר זולים, אז היה אפשר לדרוש שיספקו לא רק חצי אצבע פר אמה, אלא אצבע שלם פר אמה. תנן התם, שער מזרח עליו שושן הבירה צורה. מה הייתה אמה? למה היה צורך בבית המקדש לבנות בדווקא על גבי הכניסה? כי שער המזרחי, שער ניקנור, הוא שער הכניסה לעזרה. למה צריך לא, שם, שיהיה שם דווקא צורה כבניין האומון שהיה בשושן במחות פרס? אז יש לנו תשובת רב חיסטה ורב יצור בעבדים, שניהם כל אחד נותן הסבר. נשים לב רק שיש כאן פס כפול, זה יסביר למה בעוד כמה שורות, עוד חמש שורות, מופיע עוד פעם דרשה שלא נראית קשורה מי יודע מה לסוגיה שלנו. הקשר הבולט הוא השמות רב חיסטה ורב יצור ברב דימי. אז אנחנו שואלים על למה היה צורך לצורת שושן הבירה בבית המקדש. חד אמר כדי שידעו מאיכן באו, וחד אמר כדי שתהיה אימת מלכות עליהם. רש"י כותב כדי שידעו ויראו מאיכן באו ויתנו הודעה למלכות שהוציאה משם. אנחנו יודעים שמלך פרס של אז כורש, הוא נתן רישיון להמשיך לבנות ירושלים ובית המקדש. אז יש כאן הכרת הטוב, והצורה הזאת יזכיר להם, להכיר להם טובה. הרש"י ממשיך שתי אימת מלכות פרס עליהם ולא ימרדו בהן. נמשיך בגמרא. מאחר שהזכרנו החשיבות של אימת מלכות, אמר רב ינאי, לעולם תהי אימת מלכות עליך. חשוב שאזרחים יהיה להם יראה מהמלכות, שנאמר ויודו כל עבדיך אלה אליי משתחוו לי לאמור. משה רבנו כשהוא היה במפגש עם פרעה ומתרה על העתידות, על המכות ושחרור עם ישראל ממצרים, איך הוא דיבר אליו? הוא דיבר על כך שעבדיך הם יבואו להיכנע אליי. ואילו לדידי לא קם עליה, אבל משה רבנו לא אמר ישירות בפנים של פרעה עצמו, אתה תבוא תיכנע אליי. זה חוסר באימת מלכות. רבי יוחנן אמר מאחה, שנאמר, ויען השם הייתה אל אליהו, וישנס מותניו, וירץ לפני אחיו, עד בואכה יזרעאלה. אחיו לא היה מצדיקי הדור. אליהו הנביא מצא את אחיו לבד, והיה צריך להגיע ליזרעאל, ומאחר שלא היו עוד משרתים ועבדים, אליהו הנביא בכבודו ועצמו רץ לפני אחיו, מפני כבודו, כי זה כמו שרש"י אומר, אין דרך מלאכים ללכת יחידי. הפסוק בספר יחזקאל אומר, ועליהו לתרופה. ורש"י כותב פה, גבי מעיין שעתיד לצאת מבית קודשי הקודשים קאי, ועל הנחל יעלה על שפתו מזה ומזה כל עץ, מאחר והיה פריו למאחר ועליהו לתרופה. כך כתוב בפסוק. ורש"י אומר מה שאמרנו מקודם, כמובן לקחנו מרש"י, ואיידי ואיירי בפלוקת דרב חיסטר ובגיסרק נקד לה אחה וכדריש נטריקון לתרופה. המילה הזאת היא משמשת לנו כנוטריקון, אבל ראיתם איך שרש"י רגיש תמיד למבנה גמרא, וזה מחזק אותנו בסימונים ולכן הוספנו פס כפול גם פה ליצור את הקשר בין הדיון הנוכחי למה שקדם לו. אז בקשר לפסוק ועליהו, למשון עלים ועליהו לתרופה, רב חיסטה ברביסו ברב דין מיכל אמר להתיר פה, תשימו לב, להתיר פה זה לתרופה, תף ריש למשון להתיר ופה בסוף המילה, להתיר פה של למעלה. רב חיסטה אמר וחל אמר, סליחה, להתיר פה של למטה, זה עניין של רחם ועקרות. איתמר נמי, וכאן הרחבה על שתי הדעות האלו. איתמר נמי, חזקיה אמר להתיר פה, מה זה של למעלה? אילמים, מי שהיה אילם ויקח את זה, את העלים האלו של הנחל שיצא מבית קודשי קודשים, יתרבה מאילמות. בר קברא אמר להתיר פה עקרות. תנו רבנן, לפני שנתקדם נשים לב קודם לנושא סלש מבנה בשוליים. אתם רואים מעוין שלבים להסביר הפירוט בפסוקים המתארים מספר וסידור לחם הפנים, והפסוקים שנתייחס אליהם מופיעים בשוליים ממול פרק ויקח פרק ד' בלחם הפנים. אנחנו נקרא ביחד פסוקים ה' ובא, וננסה כמה שיותר לזכור או להתייחס לפסוקים, כי הברייתא כאן תשים לב לפירוט והצורך לכל הפירוט שהתורה כותבת. פסוק ה', אנחנו קוראים מהשוליים, ולקחת סולת ואפית אותה 12 חלות, שני עשרונים יהיה אכלה אחת, ושמת אותם שתיים מערכת, שש המערכת, על השולחן הטהור לפני השם. אז מבחינת מספרים אנחנו רואים 12 חלות, אנחנו רואים שתיים מערכת, מערכות, יש עוד ביטוי שש המערכת. אז למסקנה אנחנו יודעים שהיו שתי מערכות, שבכל מערכת היו שישה לחמים, סך הכל 12 חלות, זה מה שמוזכר בפסוק. אבל האם היה צורך לפרט כל כך? למה למשל לא היה מספיק לומר שיעשו 12 חלות? הגמרא, תנו רבנן, אילו נאמר כל המעוניינים האלו מבליטים מה שהיה יכול להיות, מה היינו חושבים אם היה כתוב כך וכך, ושבסופו של דבר כתוב יותר מפורט מכל אחד מההצעות האלו. אז אילו נאמר ולקחת סולת ואפית אותה 12 חלות, כאן דילוג מילים, ושמת אותם שתיים מערכות, ולא נאמר שש, בפסוק כתוב גם פסוק ו' כתוב שש המערכת, הייתי אומר הייתי חושב מה צריך להיות 12 חלות וגם צריך להיות שתיים מערכות, אז הייתי אומר אחת של ארבע ואחת של שמונה. יש כאן סך הכל 12 חלות, יש כאן גם שתי מערכות, אבל הן לא שוויוניות, לא שוות. וכך נאמר שש, שזה הסיבה שצריכים לכתוב גם שש המערכת, ששני הסדרים יהיו שווים, כל אחד שש חלות. נמשיך, ואילו נאמר שתיים מערכות שש המערכת, ולא נאמר 12, הייתי אומר שלוש, כלומר שלוש מערכות של שש שש. איך נגיע לזה? כי הביטוי שתיים מערכות זה כפשוטו שתיים, הביטוי שש המערכת מצביע על מערכת שלישית, אז הייתי חושב שיהיה לי שלוש מערכות, וכך נאמר 12. שוב פעם, כי אחר הייתי אומר שיש שלוש מערכות עם 6 חלות בכל מערכת, סך הכל 18 חלות. לכך נאמר, לכן היה חשוב שהתורה יזכיר גם 12 סך הכל חלות. ואילו נאמר 12 חלות ומערכות, ולא נאמר 2 ו-6, הייתי אומר 3 של שיהיה מספיק. אם התורה כותבת רק שיהיו 12 חלות והן יהיו במערכות, הייתי חושב כזה דבר: 3 של 4-4, 3 מערכות, כל אחד 4 חלות. לכך נאמר 2, שלא יהיו 3 מערכות, ו-6, שכל מערכת יכלול 6 חלות. עד שלא יאמרו 3 מקרות הללו, לא למדנו, לא היינו יודעים מה לעשות. כיצד עצמה כן צריך לעשות? נותן 2 מערכות של 6-6. ואם נתן 1 של 4 ו-1 של 8 לא יצא. 2 של 7-7, רבי אומר, רואים את העליונה כאילו אינה. לפי רבי, זה שהוספתי עוד חלה לא מפריע. אנחנו מסתכלים כאילו לא קיים. על זה הגמרא שאומר, איך אתה אומר שזה לא קיים? אבל יש כאן בעיה. והבעינן, הרי אנחנו צריכים לקיים ונתת על. התורה כותבת שיש צורך לתת על המערכת לבונה. אנחנו יודעים שהיו, כפי שלמדנו בשיעורים קודמים, היו שני כלים, שני בזיחים, כל בזך מכיל קומץ לבונה, והיה צורך לשים על המערכת הלבונה. ואם יהיה חלה מיותרת שם למעלה, זה בעיה של חציצה. הרי ונתת על המערכת, אני צריך לשים על המערכת הלבונה. הגמרא עונה, אמר לי רב חיסטה לרב אמנונה, ויאמר לה רב אמנונה לרב חיסטה, רבי שהוא לא מוטרד מהשאלה הזאת לטעמי, הוא לשיטתו דאמר אל בסמוך. המילה אל לא מחייב על גבי, אלא על יד. דתניא, רבי אומר, ונתת אל המערכת לבונה זכה, אל בסמוך. כלומר, על השולחן, שהבזיחים יהיו מונחים בסמוך ללחמים, לאו דווקא עליהם. אתה אומר, אל בסמוך אינו אלא אל ממש. כשהוא אומר, יש פסוק אחר, וכתוב, וסחוט אל הארון את הפרוכת. מה זה פרוכת? פרוכת משמש כמחיצה. מחיצה עומדת בין שני דברים, לא על הדבר שהוא חוצץ. אז מה פירוש הפסוק וסחוט על הארון את הפרוכת, בזמן שהפרוכת לא נמצאת על הארון? הוא אומר על בסמוך. כל הכלים שבמקדש, המשנה אמרה, אורכן לאורכו של בית. וצורת הנחת הכלים, אנחנו מדברים על השולחן, על המנורה, והם עמדו בהיכל, והכלים האלו לא היו שווי צלעות, אלא היו ארוכים וצרים יחסית. למשל, השולחן היה שתי אמות באורך, אמה אחת ברוחב. המנורה גם כן היו שבעה נרות, אז הם בשורה, אז זה מהווה האורך שלו. הרוחב הוא רוחב של קנה או נר אחד. וגם האיכל הייתה בנויה בצורה מלבנית, מהכניסה בקיר המזרחי עד סופו בקיר המערבי 60 אמות. אנחנו מדברים על בית ראשון, לא בית שני. בבית ראשון, רק בבית ראשון, מה שהיה ארון ברית השם, לא נשאר אפילו עד סוף בית ראשון, כי יושיע המלך גנז את הארון. אז במידות האלו שאנחנו נזכיר ונפעל דרכם, יהיו מידות של בית ראשון: אורך 60 אמה, רוחב 20 אמה. אז אמרנו כעת שהכלים עמדו כל אורכם לאורך האיכה, לאורך בית המקדש. תנו רבנן, כל הכלים שבמקדש אורכן לאורכו של בית, חוץ מארון שאורכו הוא היה ארוך, אורך של 2.5 אמות, אז שאורכו לרוחבו של בית, וכך היה מונח, וכך היה בדיו מונחים. לצידי הארון היו מוטות ארוכים. אנחנו הוספנו פה ושם ציורים פשטניים. יש לנו בשוליים כאן מבט על ממעוף הציפור, רואים את הארון בקודש הקודשים עם המוטות בשני הצדדים. גם אפשר לראות האורך של הארון הוא מונח ברוחב, לפי הרוחב של האחר. המשפט האחרון פה אבל לא 100% ברור לנו. כתוב שהארון היה מונח אורך ארון לרוחב הבית, וכך היו הבדים מונחים. שואלת הגמרא, מי כאמר? אחי כאמר. כך היה מונח הארון, היה מונח בצורה כזאת, מדי כך היו בדיו מונחים. כי כך היו הבדים. הארון, אני רק אומר באופן פשטני, לא, אני לא אכנס עכשיו לסוגיה שהארון נושא את נוסף, אלא היו אנשים מהקהתים בלווים שהיו נושאים את הארון בזמן המשכן, והיו צריכים באיזושהי שלב להביא אותו כמובן בשעת שלום המלך, להביא אותו לקודש הקודשים. והיה הנושאים עומדים עם הבדים על כתפיהם, ואיפה הם הלכו, הם הלכו שני אנשים בין הבדים. ובדיו מנעלן, מניין לנו שהבדים היו מונחים, אורך הבדים היו או בנגיד הבדים היו צמודים לרוחב הארון, כמו שאתם רואים בציור. מניין לנו שכך היה? דתניא, יש לנו פסוק מספר מלאכים א' פרק ח' פסוק ח', ובשוליים שלנו בגמות המסומנות השס עוזר, אתם יכולים לראות את הפסוק, נקרא אותו ביחד. ויעריכו הבדים ויראו ראשי הבדים מן הקודש על פני הדביר, ולא יראו החוצה, ויהיו שם עד היום הזה. אז אנחנו נעסוק במיקום הבדים על הארון. כתוב בגמרא ויעריכו הבדים, יכול לא היו נוגעים בפרוכת. היה פרוכת, וילון, פרוכת שהיה באמצע הקיר שמפריד בין הקודש לקודש הקודשים, והארון היה ממוקם בבית קודש הקודשים בצורה כזאת, או במיקום כזה, שהבדים היו נוגעים בפרוכת. אז הברייתא שואלת פה, האם מה שכתוב ויעריכו הבדים אומר שהם לא נגעו בפרוכת? תלמוד אומר ויראו, הם היו נראים. אי ויראו, יכול יהיו מקרעים בפרוכת ויוצאים, שמי שעומד בהיכל יכול לראות את הבדים ממש? תלמוד אומר לא יראו החוצה. כיצד? אנחנו ממשיכים לעמוד ב', דוחקים ובולטים בפרוכת ודומים כמין שני דדי אישה. כמו אישה היא לבושה בסמלה, אז גם פה היה פורחת, מעין הסמלה במשל, והבדים היו נוגעים ובולטים, אבל לא רואים את הבדים ממש. שנאמר, צור המור דודי, לי בן שדי ילין. ומנלן דבדיו לפוטיה דארון, לרוחב הארון, הבו יתפי, דילמה לאורכו דארון, הבו יתפי. אנחנו הוספנו גם פה בשוליים תרשים, שוב פעם, מבט מעל ארון, אתם יכולים לראות. אז מניין שהבדים דווקא היו צמודים לרוחב של ארון ולא לאורכו? אמר רב יהודה, תראי גברי, שני אנשים שהיו נושאים את הארון מכל צד, היו ארבע אנשים סך הכל, שני אנשים בעמת ופלגה לא מסתגי להו. אי אפשר להכניס שני אנשים, אם היו מניחים את הבדים לפי אורך הארון, אז הרווח בין שני הבדים היה לפי רוחב הארון. אז עמה וחצי, לא מספיק לשני אנשים ללכת בין הבדים עם רווח צר כזה של עמה וחצי. אז כמה צריך להיות בין שני הבדים כדי לאפשר הליכת שני גברים בין הבדים, בזמן שהבדים היו על כתפי אותם אנשים, צריכים 2.5 אמות. ומנלן דבארבעה הבו דאו להוב, מניין לנו שארבעה אנשים סחבו, נשאו את הארון, תכתיב ונשאו עקייתים, זה תרי, וגם כתוב נושא המקדש, נמי תרי. אז מהריבועים בפסוק, לשון רבים, אנחנו מגיעים לארבעה אנשים. כעת, סימון חדש, אנחנו רואים פה מעוין, ובצד הנושא, סלש מבנה, שתי ברייתות המלמדות על 10 שולחנות, גם 10 מנורות, שעשה שלמה, ואיכן היו מונחים. אז רק נקבל תמונה של הגמרא, ברייתא הראשונה, יש פס כפול 10 שולחנות, וביתה השנייה, עוד מעוין, אתם רואים, עם שני פסים, ההבלטת 10 מנורות. הגמרא, תנו רבנן, 10 שולחנות עשה שלמה המלך, והעשרה אלו הם בנוסף לשולחן המקורי שנעשתה בזמן משה רבינו. אז מניין ששלמה הוסיף 10 שולחנות, שנאמר, ויעש שולחנות 10 וינח בהיכל 5 מימין וחמישה משמאל. נזכיר שהמיקום של השולחן המקורי היה בצפון המשכן, צפון ההיכל. המקום המקורי להנחת המנורה היה בדרום המשכן. כמובן, מה ששלמה בנה היה על בסיס, או על רקע המשכן שעשה משה. אז המקומות האלו, המיקומים האלו, הם חשובים. צפון לשולחן, דרום למנורה. קראנו פסוק שהזכיר 10 שולחנות, הם באותם מידות של השולחן המקורי. וכתוב פה מימין ומשמאל, 5 מימין, 5 משמאל. מה זה מימין, מה זה משמאל? ואם תאמר 5 מימין הפתח וחמישה משמאל הפתח, אם כן מצינו ששולחן בדרום, כי הפתח להיכל הייתה באמצע, ממוקמת באמצע. אז אם יש 5 מימין וחמישה משמאל, אז 5 מהשולחנות נמצאים בדרום. והתורה אמרה, והשולחן תיתן ארצה לצפון. אלא, של משה באמצע, 5 מימינו וחמישה משמאלו. וסך הכל, כולם בצפון, והמימין והשמאל היו היה ביחס לשולחן המקורי, דיינו השולחן של משה. הגמרא תעסוק באופן מפורט ביותר במידות והמספרים בהמשך, אז אנחנו נתקדם לעת עתה. תנו רבנן, 10 מנורות עשה שלמה, שנאמר ויעש את המנורות, הזהב 10 כמשפט, במקרא כתוב כמשפטם, ויתן בהיכל 5, שוב פעם במקרא כתוב 5, ויתן בהיכל 5 מימין ו5, וגם פה במקרא כתוב 5 משמאל. ואם תאמר 5 מימין הפתח ו5 משמאל הפתח, אם כן מצינו מנורה בצפון, והתורה אמרה ואת המנורה נוכח השולחן על צלע המשכן תימנה, כלומר תימנה בדרום. אלא, אז מה זה מימין ושמאל? אלא של משה, המנורה של משה באמצע, 5 מימינה ו5 משמאלה. כעת הגמרא מביאה שתי ברייתות קצרות והן נראים סותרות. תני חדה, מחצי בית לפנים היו מונחים אותם כלים ששלמה הוסיף, ותני חדה, משליש הבית לפנים היו מונחים. אז אנחנו צריכים לבחור חצי או שליש, ולא קשה, אין כאן שום סתירה, הם מדברים על אותו דבר. מור כחשיב בית קודשי הקודשים בעדי איכל, ומור לא כחשיב בית קודשי הקודשים בעדי איכל. אם אתה לא לוקח בחשבון בית קודשי הקודשים, אמרנו מוקדם יותר שהסך הכל של אורך ההיכל הייתה 60 אמה. אם נוריד בית קודשי הקודשים שהוא היה שליש, אז יש לנו אזור שאורכו 40 אמה. יש לנו גם תרשים שמלווה את הקטע הזה בצד בשוליים. אם אנחנו נוריד קודשי הקודשים מהדיון, הכלים האלו היו מהחצי הפנימי, מחצי ולפנים. אתם רואים את ה-40 אמות? היו ממקמים את השולחן, השולחנות והמנורות מנקודת ה-20 אמה פנימה. זאת אומרת, מהכניסה המזרחי עד אמצע ההיכל, עד אמצע אותם 40, לא היו כלים. לא היה שולחן ולא היה מנורה. לא היו שולחנות ולא היו מנורות. אם אתה מחשב את בית קודשי קודשים בחישוב, אז היה מדויק לומר משליש הבית ולפנים היו מונחים. והיינו שוב פעם 20 מתוך 60 אמות הראשונים, 20 הראשונים, דהיינו מכניסה המזרחי, 60 אמות הראשונות היו בלי כלים, אבל סליחה, ה-20 אמות הראשונים הם היו ריקים מכלים. דהיינו, אז איפה כן היו כלים? משליש הבית ולפנים. תנו רבנן, אז אנחנו ממשיכים פה עם מחלוקת תנאים, ובנושא בצד כתבנו מחלוקת תנאים באיזה כיוון היו מונחים שולחנות של שלמה. אנחנו מדברים כעת על רצף הכלים, השורה, לא על, אנחנו נדבר אחר כך באופן עוד יותר מפורט על כל שולחן ושולחן, אבל כעת אנחנו מדברים על השורות השולחנות. היו, ראינו פה שיש שתי שורות, אחד מימין של משה ואחד משמאל של משה, של הכלי שעשה משה. השורה, באיזו כיוון עמדו השורות? אז נקרא עוד פעם, בהחלוקת הנאים באיזה כיוון היו מונחים שולחנות של שלמה. אפשרות אחת, אורכן לאורך ההיכל, כאילו השורה, האורך של השולחנות, האורך של השורה היה מקביל לאורך ההיכל, דהיינו השורה הייתה ממזרח למערב, דגמיר ממנורה, שאני לומד מהמנורה, שגם הוא היה מונח, המנורה יחידה הייתה מונחת ממזרח למערב, היה מה שנקרא נר מערבי, סימן ששאר הנרות לא היו מערביות אלא לכיוון מזרח, אז זה מזרח מערב. זה אפשרות אחת. יש אפשרות שנייה, אורכן, אורך השורה הייתה מצפון לדרום, דגמיר מארון. דהיינו, אם אתה אומר שהשורה של השולחנות, זאת אומרת האורך של השורה היה לרוחב האיכל, כי האיכל הרוחב שלו היה מדרום לצפון, האם היה תקדים להנחה אורך לרוחב האיכל, האם תקדים לזה? כן, מארון. ראינו, הארון אורכו היה מונח לרוחב הבית. מה עם המנורה? הגמרא תתייחס לשאלה הזאת, המנורה ביחס לדעה השנייה. אנחנו מבחינת סימונים, אנחנו הבלטנו עם צורת בית המילה גמר. כלומר, אני לומד השולחנות, אפשר להסתכל בגמרא לשנייה, שורה ראשונה בשורות הרחבות הם רואים צורת בית גמר, וכבקבנו ממנורה. שורה רביעית ברחבות, צורת בית גמר מארון. ובהמשך אנחנו נצטרך לדון שתי הדעות האלו מה יותר נראה. אז צורת כתר יבליט את המילה בשלמה, אז אנחנו נראה הצורה הזאת משני כיוונים גם כן, כי הכיוון הראשון ארבע שורות מסוף עמוד בשלמה למדרמה ומזרח ומערב, ובשורה הראשונה בדף צדי ת' עמוד א' הפוך, רואים בשלמה למדרמה צפון ודרום. אנחנו גם ניסינו להוסיף תרשימים מדי פעם להמחיש את הדברים. עכשיו הגמרא, תנו רבנן, מזרח ומערב היו מונחים השולחנות, זאת אומרת השורה של השולחנות היו משורה שהמשיכה מזרח למערב. דברי רבי, רבי אלעזר ברבי שמעון אומר צפון ודרום. במילים אחרות, רבי שאומר ממזרח למערב, השולחנות היו אורך השורה לאורך ההיכל. לפי רבי אלעזר ברבי שמעון, אורך השורה לרוחב ההיכל. מה טעם דרבי? למה הוא העמיד לדעתו, למה העמידו את השורה של השולחנות ממזרח למערב? גמר ממנורה. מה מנורה? מזרח ומערב. אף הנינמי, השולחנות מזרח ומערב, ומנה גופה מנהלן. מניין לנו שהמנורה הייתה עומדת בצורה כזאת ששורת הקני המנורה, הנרות, היו שבע נרות. מניין לנו שהם היו ממזרח למערב. בדכתיב בנר מערבי כתוב יערוך אותו ארון וכו', לפני השם. הביטוי לפני השם הוא מצפיע על קודש הקודשים, שם היה ארון ברית השם מונח. אז הכתוב לגבי נר המערבי שהוא לפני השם, דהיינו בכיוון מערב, בכלל דקולו לאו לפני השם, שהשאר לא היו לפני השם. והיא סגדי צפון ודרום. אם היינו ממקמים את המנורה בצורה כזאת שהאורך שלו היה מקביל לרוחב הבית, אז כולו נמי לפני השם, נינו, אז כולם פונים עומדים מול צד המערבי. ורב אלעזר רבי שמעון, מה הייתה, מה הבסיס שלו לומר שהשולחנות היו שורת השולחן היו לרוחב ההיכל? מה הייתה, מה? גמר מארון. מה ארון? צפון ודרום. כמו שאורך הארון היה בכיוון הזה לרוחב הבית צפון דרום, אף אני נע מאורך השורה של השולחנות נע מצפון ודרום. ורבי נע מלגמר מארון. למה רבי לא לומד למה הוא לא מעמיד את הארון כתקדים? דנין חוץ מחוץ, עדיף לי ללמוד דברים שעמדו בחוץ, כלומר חוץ, הכוונה בהיכל, בניגוד לקודש הקודשים שהיה פנימי יותר. אז אני דן חוץ, שולחנות מחוץ מעוד דבר שהיה באותו אזור, דיינו המנורה, ואין דנים חוץ מבפני, ואני לא אדון את השולחנות מדבר שהיה פנימי יותר באזור אחר, בקודש הקודשים, דיינו אהרון. ורב אלעזר ברבי שמעון לגמר ממנורה, הוא למד מהארון, למה הוא לא לומד מהמנורה? המלאך מנורה גוף הצפון ודרום מנחה. המנורה עצמה הייתה בכיוון צפון ודרום. והכתיב ירוך אותו אהרון ובניו. אמרנו מקודם שמהפסוק הזה משמע שדווקא הנר מערבי היה בכיוון המערב, השאר לא היו צמודים, לא היו מול המערב. אז הוא עונה, באמת היה צפון דרום, דמצדה להו עצדודי. לפני שנתקדם גם ננצל את הציור ברשי, ציור המפואר של המנורה שנמצא ברשי. נר האמצעי לפי השיטה הזאת הוא הנר המערבי, ופי המקום שהפתיב היה יוצא היה מוטה טיפה כלפי מערב, בזמן ששאר הנרות היו מוטים, הקנים, הנרות היו מוטים כלפי הנר האמצעי. אז ממילא אם אנחנו צריכים להצביע על נר אחד, מהפסוק כתוב אותו, זה מצביע על אחד שהיה לכיוון מערבי, זה היה הנר האמצעי, שהוא היה הנר המערבי, כי הוא היה מוטה כלפי קודש הקודשים. הצדודי מצד אל הוא הצדודי, גבל ההטיה הזאת. דתניא, ממשיך הגמרא, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, מלמד שהיו מצדדים פניהם כלפי נר אמצעי. אותו נר אמצעי הוא נקרא הנר המערבי. רש"י מתחת לגמרא שורה ראשונה אצל הציור רואים מצד אל הוא הצדודי, לעולם צפון ודרום מנחי, כולם היו המנורה, אורך המנורה הייתה בכיוון הרוחב של הבית צפון דרום, ואפילו אחי לקה אל אחד כלפי מערב, ובכל זאת היה רק אחד שאפשר להגדיר אותו כלפי מערב, והיינו אמצעי, שפי הפתילה כלפי מערב ושאר הפתילות מצודדות פיהן כלפי אמצעי, ששלושה של צד צפון מצודדות כלפי דרום, שלושה של צד דרום מצודדות כלפי צפון. אל מול פני המנורה רש"י אומר אמצעי עומד על גופה של מנורה. כאן אולי זה המקום להראות מה שנקרא דיוק לשון. המילה מנורה בלשון העם הוא כל הכלי הכולל, אבל בלשון המקרא נקרא המדויק, המנורה זה הבסיס עם הקנה האמצעי, וזה הגוף המנורה, והשאר השאר על הקנים, השאר הנרות, הנרות זה אלו נקרא לזה הכוסות שהכילו את השמן והפתילות, הם היו על הקנים. אז רואים שהקנים הם נחשבים כפריט נפרד במלל, אני אומר, לא בייצור, היה מקשה אחת, אבל במלל יש לנו קנים שהם היו מחוברים למנורה. ומשמע מקרא דעותן שעל הקנים, הנרות, הם היו, אלו שוב פעם, הכוסות שהכילו את הפתילות והשמן, אלו מצודדות כלפי אותה של מערב, דהיינו האמצעי. ואור מה שלמדנו עכשיו, אמר רבי יוחנן, מכאן שאמצעי משובח. יש לזה השלכות לעניין קריאת התורה בימי שני וחמישי, שיש שלושה עליות, שלושה עולים, ויש צורך לקרוא מינימום של 10 פסוקים. מי מהעולים יקבל את 4 הפסוקים, שזה יותר מה3 שכל אחד מהנשרים יקבלו, אז העלייה האמצעי יקבל יקרא ארבע פסוקים. וזה נלמד מכך שמה שראינו פה בברייתא, שכל הנרות, השישה הנרות מימין ומשמאל, היו פונים מצודדים כלפי האמצעי. עכשיו אנחנו נחזור לחשבונות, מידות, מספרים, לפי שתי השיטות בעניין הנחת שורת השולחנות, או מזרח למערב או צפון דרום. בשלמה למען דאמר מזרח ומערב היו, היינו דהבו יתיבי עשרה בעשרים. יש לנו עשרים אמות של האיכל שבו אנחנו יכולים להעמיד השולחנות. אז אנחנו דיברנו על כך שיש עשרה שולחנות, אורך כל שולחן שתי אמות, תכפיל את זה במספר השולחנות שעשה שלמה, עשרה, אז עשרה כפול שתי אמות, אתה מגיע ל-20 אמות, וממילא יש לי 20 אמות ממזרח למערב להעמיד עשרת השולחנות האלו. אלא למען דאמר צפון ודרום, ששורת השולחנות היה מצפון לדרום, וכל שולחן היה אורך שתי אמות, יש לי עשרה שולחנות כל אחד שתי אמות אורך, ואני מעמיד אותם מצפון לדרום. אז השאלה פה, כמה מקום יש לי מצפון לדרום? אז אתם יכולים גם לעזר בתרשימים שהוספנו. 20 הוא המידה של הרוחב. עכשיו יש לי 20 אמות מצפון לדרום, 20 אמות סך הכל, אז 10 כוונה שולחנות, שואת רגמה ב-20, איך היא אבו יתבי? אתה לא יכול להעמיד 20 בתוך 20, צריך טיפה יותר רוחב להעמיד שולחנות שהם בסך הכל הם 20. יש עוד שאלות, 4 קושיות. זו הייתה הראשונה. קושיה שנייה, ותו כהנים איך היא אבו איילי? אם אתה סותם את כל המעבר, נקרא לזה, כל הרוחב עם שולחנות, איך הכהנים שהביאו את הסדרים לחם הפנים, היו שני כהנים עם הסדרים החדשים שהיה מתחלפים בשבתות, ועוד שני כהנים שהיו מוציאים את שני הסדרים שעמדו על השולחן עד כה, במשך השבוע. ואם אני סותם את כל וגם נוסיף פה שהכהנים, ארבעת הכהנים היו מתחלקים שתיים שתיים, הם היו עומדים משני צידי השולחן, אחד להוציא את הסדרים הישנים ושתיים הנוספים להכניס את הסדרים החדשים. אז כדי לבצע הפעולה הזאת היו צריכים לעמוד משני צידי השולחן, אבל אם אתה סותם את כל המעבר אי אפשר לבצע את זה. יש עוד פירוש ברש"י בעניין הקושיה השנייה, הכהנים, כאן הפירוש הנוסף הוא שכהנים כוונה לכהנים גדולים. ביום כיפור כהן גדול היה נכנס לפני ולפנים, היה מגיע לקודש הקודשים. אם אנחנו סותמים את כל המעבר עם שולחנות, אז איך הכהן גדול היה יכול להיכנס להיכל להגיע לקודש הקודשים? קושיה שלישית, ותו מצינו, אם אנחנו נעמיד את השולחנות בצורה כזאת מצפון לדרום, מצינו חמישה שולחנות בדרום, ואמרנו מקודם, מוקדם יותר, ששולחנות צריכים להיות רק בצפון. ותו, שולחן דמשה, זה שולחן 11, איך המנח לי? איפה היו מניחים אותו? הזכרנו מקודם שממין ומשמאל לא היה כוונה לפתח, אלא כוונה של משה. איפה מעמידים אותו? אם אני תפסתי את כל הרוחב עם שולחנו של שלמה, מה עם השולחן של משה? ארבע קושיות על המן דיאמר, צפון ודרום. אבל לאור מה שאמרנו עכשיו, הגמרא הופכת את השאלות לדעה של מזרח ומערב, ולתעמך, אתה שמקשה על המדי אמר צפון דרום, למדי אמר מזרח ומערב נמי, שולחן דמשה איך אבי מנח לי. אם אתה יוצר שורה של שולחנות שכל אחד שתי אמות, אתה תופס רק עם השולחנות של שלמה את כל ה-20 אמה של של שעומדים לרשותך באותו חלק אמצעי של ההיכל, אתה תופס את כל 20 עמוד עם השולחנות של שלמה. איפה העמידו את השולחן של משה? הבעיה פה שאם אתה מכניס אותו באמצע, אז יהיה השולחן החיצוני בשליש הראשון של האחד, וזה לא יכול להיות, זה צריך להיות פנוי מכלים. רשי מתחת לציור בשורה הרחבה, רשי כותב, ולמד ימר נמי מזרח ומערב שולחן דמשה היכה אבה היכה מנח, השתכח דייתיב אך שולחן כולו ב-20 אמות חיצוניות. את השולחן הנוסף יושב באותם 20 אמות הראשונות, ואמרנו שזה לא יכול להיות. אמרנו מליאל באמצע עמוד היו שתי ברייתות, ואמרנו שכלים מתחילים רק נקרא לזה החלק האמצעי, השליש השני של האחר. מהשליש אני כולל את קודש הקודשים. בכל אופן, אנחנו צריכים לערוך חישוב מחדש. אלא ממשיך הגמרא, שורה האחרונה בגמרא, מי סברת חד דרה אבי? מי אומר שהשולחנות היו כמו שחשבנו עד עכשיו שורה אחת? זה אצל זה, זה אצל זה, שורה אחת של 10 שולחנות. תרי דרי נינו, היו שתי שורות. עכשיו שתי שורות זה אומר לנו שמבחינת השולחנות עצמם, בלי לדבר על רווחים, השולחנות עצמם תפסו 10 אמות סך הכל באורך. עכשיו הגמרא ממשיכה בדף צדי ט' עמוד א', קבענו כעת שאנחנו נדבר על שתי שורות. בשלמה למען דיאמר צפון ודרום שפיר. עכשיו אם אנחנו ניקח את השתי שורות ונעמיד אותם צפון דרום שפיר, הכל טוב. זה צריך הרבה הסבר, אז אנחנו נתקדם קצת בגמרא ואז נחזור להסביר כל הפרטים. אז אם אנחנו נעמיד אותם כפי שאמרנו עכשיו, את השתי שורות האלו צפון דרום, יש גם ציור ברשי עצמו שמראה את הכיוונים האלו, השורות, שתי שורות. מה שאתם רואים באמצע זה שולחנו של משה, אז אנחנו יכולים מצפון לדרום אפשר להכין בלי בעיות את השתי שורות האלו. אלא למען דאמר מזרח ומערב מכתי, אם אני מעמיד אותם את השתי שורות האלו, אורך השורות ממזרח ומערב, אנחנו גם הוספנו בשוליים ציור ממבט על שמתאר את את הסידור הזה עם, עם מספרים בהתאם לגמרא. למעלה הכיוון מזרח, מה שהופיע אצלנו בציור, ומשם אנחנו מכיוון מזרח כמובן נכנסים, ולמטה יש לנו מערב. יש גם, תשימו לב, בצד ימין, כשקובעים כך שהמזרח הוא למעלה, מערב למטה, בצד ימין אתם רואים דרום, וממול צד הצפון. לפני שנתקדם בגמרא, עוד פרטים שנשים לב מבחינת המספרים והשולחנות האלו. אתם רואים 2.5, אז זה 2.5 אמות, וזה שיעור שמיועד לאפשר שני אנשים ללכת עם הסדרים זה אצל זה. ואז יש לנו עוד רוחב, שם מופיע מספר אחד, זה רוחב השולחן, אמה אחת, ועוד רווח בין השולחנות של שלמה, השורה של 5 שולחנות, ושולחן של משה, שביניהם לבינתיים, זה ישתנה בסופו של דבר, אבל השולחן של משה היה באמצע, אז כדי לאפשר עוד שני כהנים, תיארנו את זה מוקדם יותר, וגם ראינו את זה במשנה, איך שארבעה כהנים נכנסים, 2 להוציא את הסדרה, סדרות הישנות, ו2 עם הסדרות של הלחמים החדשות. הם היו אומרים משני צידי השולחן, אז צריכים עוד 2.5 אמות בין שולחנות של משה לשולחן של שולחנות של שלמה. וכדי לסדר על הלחמים על השולחנות הנוספות, עוד 2.5 אמות ועוד אמה רוחב של השולחן. אם אנחנו נצרף את כל המספרים האלו, אנחנו נגיע בסופו של דבר, בוא נעשה את זה ביחד, 2.5 מקיר הצפוני, ועוד 1, 3.5, עוד 2.5, 600, עוד 1, 700, עוד 2.5, 9.5, ואז עוד אמה 10.5. אני מגיע 10.5 אמות, ומה התוצאה מכך? שחצי אמה של שולחן עומד בדרום. אמרנו מוקדם יותר שהשולחנות צריכים להיות בצפון, לא בדרום. אז לפי המנדי אמר שהשורות היו ממוקמים, מונחים ממזרח למערב, אתה גורם לכך שחצי אמה של שולחנות עמדו בדרום, כפי שאתם רואים בציור. עכשיו, הגמרא אומרת את כל זה בקיצור. אלא למען דיאמר, אנחנו ממשיכים בגמרא שורה שנייה מראש העמוד, למען דיאמר ממזרח ומערב מכתי. בואו נעיין בזה. שולחן כמה משוך מן הכותל, כמה הוא נמשך מכותל הצפוני, 200 ומחצה, כדי לאפשר הכהנים להיכנס עם 2 סדרות. ואמה דידי, אמה של רוחב השולחן עצמו, 200 ומחצה דביני ביני, עוד 2.5 אמות בין השולחנות האלו לשולחן של משה, ואמה דידי, ואמה של שולחן של משה, ו200 ומחצה דביני ביני, ועוד 2.5 בין שולחן של משה עם השורה השנייה של השולחנות, ואמה דידי, ואמה של השולחנות עצמם, השתחלתי כאחיל שולחן פלגה דאמתה בדרום. יוצא ששולחן, השולחנות האלו של אותה שורה חיצונית תופסים חצי אמה בדרום. הגמרא עונה, מי סברת שולחן דמשה ודאי הוא אבו יתיב? מי אומר שהשולחן של משה היה ממוקם ודאי, כלומר באמצע, כמו שראינו בציור? לא, דמידלי לי, הוא היה גבוה יותר, הוא מנח לי, והיו מושיבים את השולחן של משה למעלה מהם. יש ציור ברשי עצמו, באמצע עמוד, רואים 2 שורות של שולחנות, ויש שולחן מעליהם, זה השולחן של משה, שהיה למעלה מהן. מה הכוונה למעלה? יש דיון בזה אם זה מדובר ברצפה בשיפוע או למעלה קרוב יותר לקדושה, לקדושת קודש הקודשים, דיינו צד מערבי. אבל הוא היה, לא היה ממש באמצע, היה ממוקם בין השורות, אבל לא ממש באמצע השולחנות. אז זה הכוונה בביטוי, אמרנו, דמידי לי ומנח לי ומיטתי לאו לדידו פולטה. מיטתי, לשון כמו תחת או נמוך, שער השולחנות נמוך ממנו משל משה, יש כאן, זה מצייר בעינינו כתלמיד היושב לפני רבו. אז מאחר ששולחנו של משה היה גבוה יותר, ומשה הוא היה משה רבנו, רב של כולנו, ושאר השולחנות, דיינו שולחנות של שלמה, זה כמו התלמידים, כמו תלמיד היושב לפני רבו. ובכך פתרנו את כל הבעיות החשבוניות, המידות, גם למאן דאמר שממזרח למערב היו מונחים. עד כאן שיעורנו להיום.